הפסוקים האלה אנחנו בעוד זין. הם חילקו כל פרק להרבה סעיפים. עוד זין זה עמוד 276. אם תסתכלו, בסוף העמוד למטה יש הערה 11 שעליה מבוסס כל הקטע הקודם. יש שם כמה פסוקים מספר דברים, אם נקרא את זה, יהיה לנו סיכום של מה שקראנו קודם. משה רבנו אומר לבני ישראל, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, כשהדרך הייתה דרך קשה ולא סימפטית בכלל.
יום הפטירה של הרמב"ן.
היום היה. למען ענותך, לנסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא, ויענך ויריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה קטע אחד שהוא מתאר שבני ישראל היו במצב קשה, הם היו במדבר, לא היה להם את האוכל שהם רגילים אליו, לא היה להם את הסביבה שהם רגילים אליהם. מעניין, הם יצאו ממצרים, הם היו שם עבדים. אבל בן אדם אוהב את המוכר, את הביטחון הכלכלי. לא כל עבד, יש מחלוקת עם זכות לעבד או חובה לעבד לצאת לחירות. לא כל עבד אוהב את החירות. הוא יעבוד כמו עבד, בלי להביע דעה, בלי כלום, אבל יהיה לו איזה מינימום בטוח. כאילו שזה בטוח. אבל ככה זה. ואז הם יוצאים למדבר בדרך לארץ המובטחת, הם יורדים בדרגה מבחינה כלכלית. הם יורדים בדרגה והם כל יום מקבלים אוכל בדיוק בשביל היום. מי שהיה שומר את המן, זה היה מתקלקל. לימדו אותם לחיות, אפשר להגיד כמו בעל חי, שהוא לא דואג למחר, משהו כזה. וזה נגד הטבע, נגד השכל של הבן אדם. בן אדם אוהב, אפילו בין בעלי חיים, יש כאלה שאוגרים אוכל בקיץ לחורף. כמו הנמלים, כמו יש עוד כל מיני. ושבן אדם שהוא יודע לתכנן ולתחמן, והוא חושב שהוא מסדר את העולם, פתאום מביאים אותו לכזה מצב שהוא לא בשליטה. הכל מוכתב. כל זה כתוב, כדי שתדע למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה סוג אחד של ביטחון, של שיעור בביטחון, שבני ישראל קיבלו במדבר. עכשיו הפסוק ממשיך, והוא נותן לנו בדיוק את הצד ההפוך. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. באיזה אופן תשכח? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. איפה? לא במדבר. כי משה אומר להם, הסיפור של המדבר ייגמר באיזשהו שלב. אנחנו נגיע לארץ, ואז אתם תתברגנו ותשכחו את הכל. ועכשיו צריך ללמוד שיעור בביטחון לעשירים. עד עכשיו למדנו שיעור בביטחון לעניים. עכשיו צריך ללמוד שיעור בביטחון לעשירים. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. יש בין הראשונים ובין האחרונים, נדמה לי בעל ספר חרדים, שהוא כבר היה מהאחרונים, הוא היה בדור של אריה הקדוש, נדמה לי שהוא סופר את הישמר לך פן תשכח בתור מצוות לא תעשה, אם אני זוכר נכון. למרות שזה מצווה כללית, ויש לנו כלל שציוויים כלליים לא מכניסים ב... אבל כנראה שיש לו שיטה שבתור מצוות לא תעשה, אפשר להכניס גם ציווי כללי. אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא נוגע בזה. על כל פנים, זה מצווה. איך המצווה הזאת מתקיימת? מתקיימת בשתי צורות. או בצורה של הבן אדם רע, שהוא ידע שהשם איתו, או מתי שבן אדם טוב לו, שידע שהשם איתו. בדיוק אותה מילים, כי מתי שלבן אדם טוב, הוא יכול לחשוב שהוא מסתדר לבד, ואז כאילו הוא לא צריך את השם. כשבן אדם רע לו, הוא יכול לחשוב שהשם לא צריך אותו. אני כל כך קטן וכל כך אפס, שבטח השם לא חושב עליי ולא דואג לי ולא אכפת לו ממני. זה צד אחד. כשבן אדם טוב לו, אז הוא לא צריך את השם. ובשניהם, הטעות היא אותה טעות. כי הקדוש ברוך הוא בכלל לא נכנס בתוך הקטגוריות שלנו, של טוב ושל רע ושל גדול וקטן. הוא מעבר לכל זה. גם את הכי גדולים הוא לא צריך, והוא יכול אם הוא רוצה לא להסתכל עליהם, והוא יכול גם לא לברוא אותם. וגם בהכי קטנים הוא מתעניין אם הוא רוצה, אם הוא מחליט להתעניין. אין. גדול וקטן שם הוא. כולם אותו דבר. לא ניכר שואה מפני דל. על זה הוא ביסס את הקטע הקודם. ואיך הוא הגיע בכלל לדבר על ביטחון? כשהוא הביא את הרמב״ם, שסופר את אנוכי, השם אלוקיך כמצוות עשה. ובעל הלכות גדולות חולק עליו, ואומר שאת זה אי אפשר לספור כמצוות עשה. והוא אמר שחוץ מזה שזה כללי מדי, הוא אמר שזה גם לא הגיוני. כי מי מצווה את המצווה הזאת? אם אתה כשאתה מגיע למצווה, אתה עוד לא יודע שיש אלוקים, אז מי מצווה עליך להאמין שיש אלוקים? אז לכן, לא שייך לקבל את זה בתור מצווה. אז מאיפה אנחנו יודעים שיש אלוקים? הוא מדבר אחר כך. אבל משה דיבר, לא משה, הקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני, כשהוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, הוא פונה אל אנשים שמאמינים בו. והוא מתכוון להגיד להם משהו אחר. הוא לא מתכוון להגיד שאני השם ואני קיים. אני בא לספר לך שאני קיים. הם ראו התגלות כזאת. האמת שזה בכלל זה... במעמד הר סיני הייתה התגלות אלוקית כזאת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה להם והוא צריך להגיד להם, תחשבו שאתם פוגשים מישהו, והשלום עליכם הראשון זה, אתה יודע שאני קיים. אני רואה אותך, מה אתה צריך להגיד לי שאתה קיים? זה מוזר. אבל בשביל זה הוא לוקח את אותה מצווה לכיוונים אחרים. הוא אומר שבמצווה הזאת, אני רק פשוט מסכם מה שלמדנו פעמים קודמות, במצווה הזאת יש באופן עקרוני ג' חלקים. יש חלק אחד להאמין שהשם ברא את העולם. הדבר השני שהשם מנהיג את העולם, זה כולל אמונה והשגחה פרטית. הדבר השלישי זה שהשם נתן את התורה, שהתורה היא אלוקית, היא באה ממנו, מאותו אחד שברא את העולם, ושאם שומעים לו, אז הוא נותן שכר, ואם לא, אז מקבלים עונש. זה, אלה שלושת העניינים. הוא אמר שהעניין הזה של אנוכי השם אלוקיך, שהשם נמצא, ואפילו העניין שהוא ברא, זה כבר, זה דבר נתון, כאילו, לא על זה התורה מדברת. על זה התורה דיברה עד מעמד הר סיני. שהתורה מספרת על זה שהוציא אותנו ממצרים וכל זה, היא מדברת עליו. מה שכלול במצווה זה שני החלקים האחרים. לדעת שהוא מנהל את העולם, וגם זה חלק כבר ראינו במצרים. ראינו שהוא שולח לפרעה והוא נותן לו את המכות וכל הסיפור. אבל כל פנים לדורות, לדעת שהוא לא מפסיק לנהל את העולם כשאנחנו לא נחמדים, למשל, זה דוגמה, ושהוא זה שנתן את התורה, ואת התורה לא כתבו בני אדם, וממילא, אז אכפת לו שיקיימו את התורה. שני הדברים האלה. עכשיו, בתוך זה, שזה הכל, הוא אמר ככה, הוא אמר, שלושת הדברים האלה מאוד פשוטים, וכולם יודעים אותם, וכולם מאמינים בהם, אבל אם נסתכל טוב, נראה שאנחנו כל פעם שוכחים אותם במקום אחר. אחרי שזה מגיע להתנהגות, כאילו שכחנו את האמונה שלהם. כמו שכתוב בגמרא, שהגנב במחתרת מבקש השם יעזור לו לגנוב. יש גמרא כזו. לא יודעת, הוא מאמין, אבל זה לא מגיע לו ללב. זה לא מגיע לו לראש, קודם כל. כשזה לא מגיע לו לראש, אז זה גם לא מגיע לו ללב. כשזה לא מגיע לו ללב, זה לא מגיע לו לידיים ולרגליים. אז הוא ככה. הוא אומר שכל בן אדם, אם הוא יסתכל טוב, המקור של זה מאמר של בעל התניא, הוא כותב את זה שם במפורש. הוא כותב בדרך כלל רבי צדוק יש שלוש מקורות, יש בעל התניא ורבי נחמן והרבי מאישביצה, עמי השילוח. יש שלושת המקורות. הבעל התניא כותב את זה במפורש, הוא כותב שזה שהגמרא אמרה גן ואפו מחתר את הרחמן הקריה, שהגנב קורא להשם, נראה לנו מוזר, אבל אם בן אדם יחפש היטב בעצמו, אז הוא יראה שיש אצלו דברים כאלה, שהוא רוצה הצלחה על דברים שאם הוא היה מתבונן היטב, היה מבין שהשם בכלל לא חפץ בדברים האלה, לא חפץ בעיקרה. אז זהו, ועל זה צריך זיכרון. הכישרון של הזיכרון, ובכלל, כל הנושא של זיכרון, זה להעלות בתודעה את הדבר הנכון ברגע הנכון. אם נזכרים מתי שלא צריך, אז זה לא משרת אותנו. כל העניין של הזיכרון זה, במחסנים שלנו יש את הכל. העניין של הזיכרון זה שבאופן ספונטני, ברגע שצריך את זה, זה ישלף החוצה. ואז בחיים זה, יש אנשים כישרון כזה, יש אנשים כישרון כזה. כל אחד, יש בן אדם שמה שהוא צריך, דווקא את זה הוא שוכח. בדרך כלל זה בא ממתח. כשאתה מאוד רוצה לזכור, אז אתה שוכח. אם אתה מרפא ואתה מסיח את הדעת למשהו אחר, אז על הרגע אתה נזכר. כי זה כבר עומד ואתה באמת רוצה לזכור, רק אתה לא נותן לעצמך. כמו אחד שמנסה לפתוח יד, כשהיד תפוסה חזק. עם כל הכוח, עם אותו כוח שעושה את האגרוף, הוא מנסה לפתוח את היד, אי אפשר. אתה צריך להפסיק לקווץ, ואז היד יכולה להיפתח. אבל אם אתה לוחץ חזק, ואתה מנסה לפתוח, זה לא הולך. אתם יכולים לעשות את זה. בן אדם שמנסה לזכור, הוא לא מצליח. ברגע שהוא מרפא, הוא מצליח להיזכר. עכשיו, בעבודת השם, אנחנו לא יכולים לסמוך על פטנטים כאלה. הוא לא רוצה לזכור, הוא כן רוצה לזכור. יש דברים שזה עקרוני, שהוא ייזכר בהם. זה כמו סיטואציה של הצלת חיים. כן? הוא לא זוכר איפה ששמת את התחבושת האישית. הוא לא זוכר איפה ארגז עזרה ראשונה שלו. הוא לא זוכר איפה המפתחות של האוטו. זה כבר בעיה. יש דברים שהם כל כך חשובים, שאותם אסור לשכוח. בעבודת השם, הזיכרון צריך להיות זיכרון כזה שברגע שמגיע לנו דבר שהוא לא כמו שצריך, הזיכרון יתחיל לעבוד. וזה, עד עכשיו ראינו את הדוגמאות בשתי הקצוות הכלכליות. הוא כל הזמן דיבר על נושאים כלכליים, דיבר על צדקה, אבל בקצה של העניות ובקצה של העשירות. בשני המקומות האלה אנחנו יכולים לשכוח. פעם אחת יכולים לשכוח את זה שהשם דואג לנו, פעם אחת יכולים לשכוח שאנחנו צריכים שהוא ידאג לנו, בקצה של העשירות. וכל העבודה שלנו זה לזכור. ובצורה כזאת הוא הגיע לביטחון. בגלל שזה הדבר היחיד שנשאר לנו כמעט, שאנחנו עדיין לא מקיימים. הרי האמונה היא, ברוך השם, כולם צדיקים וכולם מאמינים. כל הבעיה זה ששוכחים את האמונה. הביטחון הוא לזכור את האמונה, המשמעות של זה מה שבספרים קוראים ביטחון. כל הנושא הגדול של הביטחון שכל כך הרבה כתבו עליו, אצל רבי צדוק זה שני מילים, תזכור את האמונה שלך, תזכור במה שאתה מאמין כבר, אתה לא צריך ללמוד דברים חדשים. תזכר בהשקפת העולם שלך, אז תראי כמה ביטחון תקבל. זה בעצם מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו ההמשך של הפסוקים שם, שהוא לא מעתיק את זה פה למטה, זה ושמרת את מצוות השם. ההמשך של כל הפסוקים שקראנו בהתחלה, שהלכת במדבר והיה לך רע, ועכשיו אתה הולך להיכנס לארץ ויהיה לך טוב, זה נאמר בשנת ה-40 שהם היו במדבר, עוד כמה חודשים הם היו כבר בארץ. ההמשך של כל זה, ושמחדדים לנו את הביטחון, ההמשך של כל זה, תשמור את המצוות. למה זה קשור עם הביטחון? למה זה מופיע ליד הביטחון? לשמור את המצוות זה נושא אחר. הוא אומר להזהיר על שמירת כלל המצוות, כי הבוטח בהשם צריך שיהיה ביטחונו עם שמירת מצוותיו. לא, ולא שירשיע ויבטח בהשם יתברך שאם כל זה יטיב עמו. כי אני אעשה מה שבא לי, אם הקדוש ברוך הוא נסתדר איכשהו. זה לא נקרא ביטחון. וכדרך שאמרו ברואה בנוסחת עין יעקב, גן ואפו מחתר את הרחמן הקרי. זה לא דרגה של ביטחון. זה שהגנב אומר שהוא רוצה עזרה מהשם בגניבה שלו, זה לא רמה בביטחון. ובפרק כמה דיומה, רשעים היו אלה שבטחו, תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. שדבר זה אינו מידת הביטחון לבטוח שאף על פי שחוטא הקדוש ברוך הוא עמו, שזה גורם קלות ראש לחטוא. ואף על פי שרואה שהשעה משחקת לו, ואמרו בבבא קמא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, הם לא הדפיסו בדיוק כמו המהדורה הקודמת, שם היה כתוב וכולו. והוא כתב וכולו. ויש מאמרי חז"ל שלא צריך לכתוב עד הסוף. אבל הם לא חסידים, הם לא יודעים את זה. טוב, נשלח להם.
אנחנו הרבה מדבר על זה שאדם יאמין שבכל מדרגה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אפילו בשפל המדרגה.
נכון.
אז גם גנב שהוא נמצא ב...
כן, אבל לא שהוא מבקש עזרה, אפילו אם היה מבקש עזרה, שיצליח לגמור את החודש. והוא חושב שההשתדלות שלו זה גניבה, זה עוד לא נורא. אבל כשהוא מבקש עזרה בגניבה עצמה, זה לא ביטחון, זה סוג של חוצפה. אלא אם כן, הוא כזה בור שהוא לא יודע...
זה
עשור. מה,
זה גנב
שמבקש עזרה או
גנב
שלא מבקש עזרה?
יש לכל אחד מעלה וחיסרון. עכשיו הוא ממשיך, עדיין הוא לא מגיע לנקודה המרכזית שהוא רוצה לדבר עליה. הנקודה שהוא רוצה להגיע בסוף, הוא רוצה לסדר לנו את הראש עם כל מה שנוגע ללימוד קבלה. והוא עושה הקדמה ארוכה ארוכה עד שהוא מגיע לנושא הזה. אבל בדרך אנחנו לומדים כל כך הרבה יסודות, שהרבה יותר קל לנו להבין את מה שהוא יאמר, כשנגיע, מה שאם הוא היה מגיע לזה מיד. הוא בנוי בצורה מאוד מסודרת. ויראה לי, זה עוד חטא, שעל עניין אמונת השכר והעונש לצדיקים ורשעים, בא גם כן מצוות עשה מיוחדת על זה בפירוש. ראוי למנותה במניין המצוות. איפה יש מצוות עשה להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש? איפה זה כתוב בתורה בכלל? מה שנאמר הוא מה שנאמר, וידעת כי השם, אין פה את ההשלמה של הפסוק, יש פה למטה בדברים זין תת או בהערה 12, ידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים הכל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. זה במפורש, יש כאן את התזה של שכר ועונש עם פתיח של וידעת. זאת אומרת, אתה מצווה לדעת, זה לא רק שזה האמת המופשטת. אתה חייב לחשוב על זה. זה מצווה על האמונה בשכר ועונש. וזה מצוות עשה לדעת ולהאמין שהשם יתברך מודד לכל פועל בעולם כפעולתו. כמובן שמדובר על בעלי בחירה. לא מדובר אם נמר טורף הילה או לא חייב עונש. זה לא תלוי בבחירה שלו. אבל כל פועל שהוא בעל בחירה, על כל דבר הוא צריך למסור דין לרשבון. אם הוא עשה מה שצריך, שעשה מה שלא צריך, העולם הוא לא הפקר. ואף על פי שאנו רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא יקטין אמונתו בשביל זה. הוא חי. מישהו זוכר מתי הוא נפטר? מה? 1900, תפריש סמך. כן, זה כתוב בצדיק התמר יפרח, זה הגמטריה של תפריש סמך. 1900 זה תפריש סמך. אני חשבתי אולי אני טועה, אני גם זוכר ככה. לפני זה, היו 20 שנה לפני זה, היו המון פוגרומים גדולים במזרח אירופה. הם חיו בטריטוריה רוסית, לובלין, הייתה טריטוריה רוסית, הרי פולין לא הייתה אז. והיחס ליהודים היה קשה. היה קשה, היה פרעות בכל האזור הדרומי של רוסיה, וזה הקרין לכל הגויים מסביב. ויהודים סבלו, פשוט. והאלה שעשו את הפרעות לא באו על עונשם, אף אחד לא חשב בכלל. הטובה הכי גדולה שיכלו לעשות ליהודים, זה לשלוח צו מלכותי ולעצור את זה בכוח. ואחרי הרבה השתדלות, זה מה שהמדינה עשתה. אבל להניש מישהו, להעמיד שופטים ולתפוס וללכוד ולחקור, זה היה מחוץ לקופסה אצלהם. אז סך הכל יהודים, מה עשו? ויהודים, הרבה יהודים, מצד אחד היו כאלה שהתעוררו בתשובה מהפרעות האלה. היה פרעות בקייב, באודסה, כל מיני מקומות. היו הרבה סטודנטים שכבר לא שמרו מצוות ולא כלום, והם התעוררו וחזרו בתשובה, רק לא היה מי שיקרב אותם. אז הם נפלו חזרה. אבל היו, והיו הרבה שעזבו את האמונה בגלל זה. היו הרבה שברחו משם. היו הרבה שברחו לארגנטינה, היו הרבה שעלו לארץ. לא הרבה, אלה שברחו לארגנטינה היו יותר הרבה. היו הרבה שנסעו לאמריקה. אבל האווירה הכללית ברחוב היהודי הייתה שממש העולם הוא ג'ונגל, לית דין ולית דיין, וכל אחד מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. מה שיעשו לי, כלום. וכמה שאני אהיה טוב זה לא יעזור לי. ואף על פי שאנו רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא יקטין אמונתו בשביל זה. וגם במישור הפרטי אנחנו לפעמים רואים אנשים טובים סובלים, ואנחנו לא מבינים מה זה, מה... כי משהו האמת הברור לאמיתו לא נחזיבנו בשביל עדות החוש הכוזב. ומי יודע הסיבות השונות לזה? אני סיפרתי פעם את הסיפור שסיפר רבי עקיבא יוסף שלזנגר על רבי יונתן אייבישיץ. למה כל כך הרבה עשו לו צרות, למה כל כך הרבה חלקו עליו. אני אספר את הסיפור הזה עוד פעם. זה מאוד חשוב פה בקטע הזה בשביל להבין מה שקראנו עכשיו. סיפר, אתם יודעים מזה הרבי עקיבא יוסף שלזנגר? על שמו בני אייש בדרום.
כתב את לב העברי.
הוא כתב את לב העברי, התלמיד של החתם סופר. הוא היה, בעצם הוא היה הציוני הראשון, אפשר לומר. הרבה לפני הרצל. והוא עלה לארץ, והוא רצה לעשות מהפכה שלמה, הוא רצה להקריב קורבנות. זה לא הלך בזמן הטורקים, כן. הוא רצה לחדש את התחלת, הוא רצה שכל היהודים יעלו לארץ. היהודי צדיק. היה תלמיד חכם גדול. באיזשהו שלב בחיים שלו הוא כתב את ספר זיכרונותיו, זה קונטרס כזה קטן. הוא כתב שכשהיה צעיר הוא גר בעיירה שבו גרו ההורים של אשתו. זאת הייתה עיירה במזרח גליציה שקראו לה קולומי. ושם האבא של אשתו היה הרב של העיירה, קראו לו רבי הלל מקולומי, הוא היה אישיות מאוד ידועה באירופה. והוא מספר, הוא אומר, מסביב לסיפור שאני הולך לספר, צמחו הרבה דברים על הסיפור הזה, אבל אני מספר רק מה שראיתי. הגיע והתארח אצל חמי, אצל רבי הלל, הגיע יהודי מארצות המזרח, הוא דיבר שפה שלא זיהנו, הם זיהו טורקית, הם זיהו ערבית, הוא דיבר שפה שהם לא הכירו, והוא אמר שהוא מעשרת השבטים. וזה היה יהודי מאוד מיוחד, הוא היה חכם גדול, הוא שלט בכל המקורות היהודיים בצורה נפלאה, וגם ראו אצלו עניינים של ראיית הנסתר, של דברים שאחרים לא רואים. הוא מספר על זה כמה דברים. והוא היה שם בסוף החורף, בפסח, ובפסח הוא נתנו לו לעשות ליל סדר בחדר לבד, וישב ותרגם את ההגדה לשפה שלו מילה מילה. בזמן שספירת העומר, הוא יצא מהעיירה הזאת והלך לרכבת בשביל לנסוע, להמשיך במסע שלו. אני לא יודע מה היה המטרה שלו, למה הוא נסע, הוא לא מספר. אז הלכנו ללוות אותו, ואיך הוא מספר. והם כבר התרגלו שכל מה ששואלים אותו הוא יודע. אז הם שאלו אותו, מה היה השורש של המחלוקת שחלק רבי יעקב עמדין, הבן של החכם צבי, על רבי יונתן אייבישיץ? שהוא כל כך חלק עליו, ודרך אגב, אומרים שרבי יעקב עמדין היה מתנגד גדול על הבעל שם טוב. זה היה הכל באותו דור. הוא אמר שהוא לא מתעסק עם הבעל שם טוב בגלל שהוא לא גמר להתעסק עם רבי יונתן. כשהוא יגמור עם רבי יונתן הוא יתחיל לטפל עם הבעל שם טוב. ודווקא חסידים של הבעל שם טוב מאוד אהבו את הספרים של רבי יעקב עמדין. הם לא גמלו לו אבל על כל פנים אף אחד לא הבין. והפלא הגדול היה, הוא טען שרבי יונתן הוא שבתאי. וכולם ידעו שזה לא נכון ואף אחד לא התערב לזכותו להגן עליו. מה היה הסיפור? אז הוא אמר, יש פרק בתנ"ך בשופטים, הפרק על פסל מיכה. מיכה עשה פסל, והיה שם איזה לוי, נער לוי, שקראו לו יונתן בן גרשום בן מנשה, שהוא נהיה הכהן של הפסל הזה. הוא היה בהתחלה במרכז הארץ, אחר כך הוא לקח אותו, בני דן סחבו אותו, לקחו אותו, הוא היה בהר אפרים, אחר כך לקחו אותו לצפון, לדן. ושם כתוב מנשה, כתוב עם נון קצת יותר גבוהה מיתר האותיות, זה תלוי כזה. וחזל דרשו שבעצם הנון הזה היא לא, זה בעצם היה יונתן בן גרשום בן משה. הוא היה נכד של משה רבנו, ומשה רבנו אמר, לימד את הצאצאים שלו, שאדם צריך להזכיר את עצמו לעבודה זרה, להיות משרת בבית עבודה זרה, העיקר לא להצטרך לבריאות. אז הוא לא הבין שהכוונה היא לטטות שם או משהו כזה, הוא הבין שהכוונה היא לעבוד עבודה זרה. אז הוא הלך, הוא ראה שהוא צריך להצטרך לבריאות, אין לו לחם, אין לו מה לעשות. אז הוא הלך לשם, והוא נהיה שם כומר לעבודה זרה, השם ישמור. עכשיו, הבן אדם הזה, אחרי שהוא נפטר, הוא התגלגל כבר 10 פעמים בשביל לתקן את החטא שלו. ועכשיו הוא מגולגל ברבי יונתן, בשביל זה קוראים לו יונתן. וזה הפעם, זה הצ'אנס האחרון שנותנים לו. והוא צריך לסבול. עכשיו הוא צריך לסבול על החטא שהוא עשה. ויש עליו רושם של עבודה זרה. מי שיש לו ראייה רוחנית, הוא ראה עליו רושם של עבודה זרה. והרושם הזה, כולם הבינו שזה בא בגלל 10 גלגולים אחורנית. אף אחד לא חשב שהוא באמת יש לו נטייה לעבודה זרה. מרבי יעקב עמדין העלימו את העניין הזה ונתנו לו לראות רק את הרושם. אז הוא נלחם נגדו, הוא עשה לו צרות. וכל היתר לא התערבו כי הם הבינו שזה התיקון שלו, שהוא צריך לסבול. ועל ידי זה התכפר לו, וזו ההזדמנות האחרונה. מי שסייני את הספר לא ראיתי, אבל אני שמעתי את זה מרבי יעקב מאיר שכטר, אני לא יודע איך קוראים לספר, היום אפשר להגיע לכל ספר, זה לא בעיה. אפשר להגיע דרך השם של המחבר, אפשר אולי להגיע. אני לא ראיתי את הספר, סיפר את זה, זה אחד מהרבנים של ישיבת המקובלים, של שער השמיים, ישיבת המקובלים האשכנזי. אז הוא סיפר את הסיפור, וכל הנושא היה בשביל להראות לנו עד כמה אנחנו לא רואים עד הסוף דברים. אנחנו רואים משהו, איזה צ'ופצ'יק אחד קטן מהאמצע, ולא רואים כלום. ואם היינו רואים את התמונה בכללותה, אז הכל היה מסתדר, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות, והרבה פעמים זה הניסיון שלנו שלא נראה את הכל. כי אם היינו רואים את הכל, לא היינו סובלים וזה לא היה מתקן. עכשיו אני אקרא עוד פעם את את ה4-5 שורות האלה, עכשיו נשמע אותם אחרת. ואף על פי שאנו רואים צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, לא יקטין אמונתו בשביל זה. כי מה שהוא האמת הברור לאמיתו, לא נחזיבנו בשביל עדות החוש הכוזב. כן, החוש שלנו, חוש הראייה או חוש השמיעה, לא תמיד מקיף את העניין מכל הצדדים. ומי יודע הסיבות שונות לזה? ואף על פי שגם בזה, גם באמונה הזאת שהכל בצדק, אנחנו אומרים בשירת האזינו, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. גם בזה, כפי תחילת המחשבה, ידמה כל אחד עצמו מאמין בזה באמת גמור. זה נראה ממש כאילו אנחנו כבר מסודרים מהאמונה הזאת. מי לא נותן קרדיט להשם יתברך? כולם. עם כל זה, בסומו אל ליבו, יראה כמה פעמים המרא את בוראו. אדם עושה חשבון, כמה פעמים לא שמעתי בכל השם. לא צריך ללכת רחוק. ולא צריך להיות לפני... אילו הייתה אמונתו חזקה באמת, איך השם יתברך מעניש הרשעים? היה לו למנוע מזה. מיראת העונש על כל פנים. כי בטבע מורה האדם איזה דבר המפחיד הלב, הוא מסלק ממנו כל התאוות, כל מיני תאוות. וכן, מינימום היה צריך לעשות מהבאת השכר, ואף על פי שאין זה ראוי לאדם לעשות בשביל זה. מכל מקום. מי שאינו עושה בשביל זה גם כן, מי שגם בשביל זה לא עושה, הרי זה עדות על קטנות אמנה בעניין שכר ועונש. ולא היעדר אמנה חס ושלום, הוא לא כופר, רק שאין אמונתו תקועה בליבו לגמרי. הוא ביטל באותה שעה מצוות עשה וידעת. כתוב בפסוק, כאן זה גם כן, לא, יש פסוק, וידעת כי ידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. כשאבא מייסר בן, מייסר את הבן שלו, את הבן של השכן, יכול להיות שהבן של השכן ישתולל ביחד עם הבן שלו, את הבן של השכן שולח הביתה, שאבא שלו יטפל בו, בילד שלו הוא מטפל. למה? כי את הילד שלו הוא שונא, הוא מכה אותו. כאשר ייסר איש את בנו בגלל שהוא אוהב אותו. אז הוא מאמין בזה, הוא מאמין בזה, אבל הוא לא מקיים את הוידעת.
למה זה לא כפירה באותה שעה? אני אומר שהוא רשם אותה שם.
תכף, אני רק רוצה לגמור את השורה האחרונה של האות. אפילו לא עשה גוף העבירה מצד איזה סיבה אחרת המונעתו. יכול להיות, העונש לא הרתיע אותי, בסוף לא עשיתי, אני יודע מה, האוטו לא התניע, רציתי לסע בשבת והאוטו לא התניע. בסדר, אבל איפה האמונה שלך בעונש? עכשיו, מה באמת ההבדל? למה זה לא כפירה באותו רגע? יש מקומות שכתוב שזה כפירה, יש מקומות שכתוב שזה כפירה.
הוא רשע באותה שעה.
הוא רשע באותה שעה, זה כפירה, יש מקומות, אבל גם שם זה לא בהקשר הזה כמו כופר שלא מאמין בכלל. זה כאילו כתוב במרכאות כפולות כאלה, שזה כפירה. כי יש הבדל גדול. האמונה, המקום שלה, הוא לא במוח. הוא גם לא בלב. האמונה בעצם טבעה, אפילו אם היא שלמה, היא מקיף. אם האמונה היא בשלימות, אז היא נכנסת למוח, היא נכנסת ללב, היא מגיעה למעשים. אם האמונה היא לא בשלימות, אפילו שהיא שלימה, יש הבדל בין אמונה שלימה לאמונה בשלימות. זה הבדל. אמונה שלימה זה שבאמונה עצמה אין פגם, אבל היא לא ממלאה בשלימות את התפקיד שלה. זה כמו אוטו שהכנתי אותו ושמתי את המפתחות במשרד הרישוי ואני לא צריך לשלם מס. האוטו חונה, אני לא צריך לשלם ביטוח. אסור לי לנסוע איתו. האוטו הוא שלם. אבל זה לא שלימות של אוטו. שלימות של אוטו זה שנוסעים בו. נכון? אותו דבר, שלימות של האמונה זה שכל החיים מתנהלים על פי האמונה. יכול להיות אמונה שלימה, יש אמונה שהיא חצויה. כשבן אדם הוא מסתפק, הוא מקבל חלק מהדברים, חלק הוא לא מקבל. נגיד אחד אומר ככה, ודאי, מי שברא את העולם הוא אין סוף. את זה הוא הביא. מי שנתן את התורה, זה מישהו כישרוני שכתב את התורה. זה נקרא אמונה לא שלמה. האמונה שלמה זה שהוא מאמין הכל. אבל האמונה הזאת היא לא מתפקדת. היא מנוטרלת. היא נשארה אמונה. היא נשארה הצהרת עמדות, הצהרת כוונות. אין לה השלכה בחיים. למה? כי לא הפנמתי אותה. קודם כל אני לא מחיה אותה, אני לא חושב עליה, אני לא חי אותה. עבדה האמונה ונחרטה מפיהם, כתוב. שלא מדברים דיבורי אמונה, אז לאט לאט שוכחים. יש בזה הרבה אופנים. יש אופן אחד שהוא לא שלם. הוא נראה כמו אותו דבר, אבל הוא לא שלם, זה כשבן אדם נמצא בסביבה שכולם מאמינים. ואז זה כאילו האטמוספירה. אבל זה טוב לשעתו. אם הוא ילך למקום אחר, אז כלום. אבל יש עבודה להפנים את האמונה, שבן אדם יתבונן ויחשוב מה אני מאמין, במה אני מאמין. אני באמת חושב שזה נכון, אז צריך ללכת עם זה, אני לא יכול לשחק בשני הכיוונים. כן? אם בן אדם עושה את החשבון, אז הוא מתחיל להתעורר, להפוך את האמונה לדבר כזה שמתחיל לחיות. ולא רק... יהודים צמים ביום כיפור, זה קשה להם, אנשים בוגרים, למה הם צמים? הם מאמינים, אם לא היו מאמינים, לא היו צמים. רואים שאפשר להאמין ושהאמונה לא... רב קוק כותב שורה באיזה ספר, אני לא זוכר איפה, הוא כותב שהטעות הגדולה של בני אדם זה שעל שום דבר הם לא חושבים עד הסוף. הם נוגעים במשהו ועוזבים אותו. איפה זה כתוב?
בקבצים.
מה?
בקבצים.
בקבצים. אז זהו, אז זה נקרא לא לחשוב עד הסוף. הגנב שמתפלל להשם במחתרת הוא בן אדם שלא חושב עד הסוף. למרות, יכול להיות שהאמונה שלו היא שלמה, אבל היא לא בשלמות. והכלל בעניינים הללו הוא הזיכרון התדירי בלב באמיתות הדברים הללו. זה בעצם, אם תסתכלו, אנחנו הולכים ללמוד תורה נ"ד. אם אתם זוכרים, אמורים להתחיל ללמוד תורה נ"ד. מתי שזה יגיע, השם יעזור, יכול להיות עוד חצי שנה, נשאר עם זה. אבל ההתחלה של התורה שם, זה שיהודי כל הזמן צריך לזכור. ואיך שהוא פותח את העיניים בבוקר, העבודה הראשונה שלו זה לזכור. זהו, ואנחנו חושבים שמה הוא רוצה מאיתנו, אנחנו זוכרים, לא שכחנו כלום. שכחנו שהיום אומרים תחנון, היום לא אומרים תחנון, היום לא שכחנו על מה מברכים העץ, על מה מברכים שהכל, אנחנו בסדר, לא שכחנו שום דבר. אבל שכחנו את עצמנו. הכלל בעניינים הללו הוא הזיכרון הדירי בלב באמיתות הדברים הללו, עד שיוקבע אמיתותם נוכח עיניו. לכל הפחות ברמה הזאת, לא ברמה של חוויה כמו צדיק, אבל שזה יהיה אמת כמו דבר שאני רואה בעיניים. לא יזוזו ממנו רגע אחד. הוא כבר אמר רבי יוחנן בן זכאי בברכות, תדעו, כשאדם עובר עבירה הוא אומר, הלוואי שלא יראני אדם. יש שם סיפור על רבי יוחנן בן זכאי שהוא חולה, ושהתלמידים נכנסים לברך אותו, לבקר אותו, והם מבקשים ממנו ברכה. הוא אומר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. תפחדו מהשם כמו שאתם מפחדים מבן אדם. אז הם שואלים אותו, עד כאן ויותר לא? אז הוא אמר להם, כן, הלוואי. שכשאדם עובר, תדעו שכשאדם עובר עבירה, הוא אומר שלא יראני אדם. יש הרבה לדבר על הקטע הזה בגמרא, אבל בואו נשאיר את זה בינתיים ככה. עכשיו, ואילו הייתה אמונתו האמיתית שהשם יתברך מלוך על הארץ כבודו וצופה עליו ורואה במעשיו, ודאי לא היה חותם מעולם. אבל אף על פי שכל אחד מאמין זה, אינו קבוע בליבו כן, ונשכח ממנו בעת אחת. עכשיו, איך אפשר להחזיק ראש על דבר כל הזמן לזכור? זה מלחמת עולם. תנסו לזכור משהו הכי קטן. תגידו לעצמכם את המילה כפתור ותנסו לזכור את זה בנסיעה מירושלים לתל אביב באוטובוס. מתי שאף אחד לא יושב איתכם, והטלפון מחובה ואף אחד לא פונה אליכם ואף אחד לא מדבר איתכם. רק לחשוב כפתור, מהרגע שיוצאים מירושלים עד הרגע שנכנסים לתל אביב. מי יכול לעמוד בזה? אחרי 3 דקות, המחשבה כבר תרוץ לכל הכיוונים שבעולם. מי יכול לחשוב על דבר כזה? אין לנו ריכוז כל כך, וממילא אין לנו גם זיכרון, איך אפשר? מוכרחים לומר שמדובר על סוג זיכרון אחר. זה לא זיכרון שבאמת כל הזמן אנחנו מתרכזים במשהו. לזכור זה אחרת. מי לא זוכר את הדרך הביתה? כולם זוכרים את הדרך הביתה. חשבתם רגע אחת לפני ששאלתי מישהו, חשב על זה? אף אחד לא חשב על הדרך הביתה. אף על פי כן כולם זוכרים את הדרך הביתה. לזכור זה לא להתרכז. כן? אבל מצד שני, יש לפעמים שהבן אדם כל כך מפוזר שהוא שוכח דברים שהיה אמור לזכור אותם. שהיה אמור לזכור אותם והוא שוכח אותם. שוכח איפה שהוא שם את המפתחות, איפה שהוא שם את הכובע. פרופסור מפוזר. למה זה קורה? זה כבר לא, זה לא בגלל שהוא לא חושב עליהם כל הזמן. יש כאן חיסרון יותר עמוק. גם כשאני לא חושב על משהו כל הזמן, אני צריך לזכור אותו כל הזמן. שברגע שזה יהיה רלוונטי, שאני מיד ידע איפה זה. כן? ואת זה, כשמגיע, לכאורה, ברגע שמגיע לי סיטואציה שאני יכול לחתור, אז הייתי צריך להיזכר. למה אני לא נזכר? אנחנו, השוגג הוא מרובה מהמזיד, בפשטות. בפרט בדברים שקל לבצע אותם, כמו דיבור. בעשייה, אז צריך לקום וללכת ולעשות, אז נזכרים. אבל בדיבור, בדרך כלל, מתי אנחנו נזכרים שהדיבור הזה הוא לא טוב? לפני שדיברנו אותו, אחרי שדיברנו אותו. בדרך כלל אחרי שדיברנו אותו. אז זאת אומרת שאנחנו כל הזמן שוכחים וכל הזמן שוגגים. מה קרה לנו ש... שאם אנחנו פתאום צריכים משהו אחר, אנחנו כן זוכרים. וכשאנחנו צריכים את זה, תאירת שמיים אנחנו שוכחים. מה העניין בזה? אז הפשטות זה... יש איזו סיבה. הסיבה היא כזאת. כל יתר הדברים שאנחנו אמורים לזכור אותם, הם עניינים מתוך העולם שלנו. הם עניינים מתוך העולם שלנו. איפה שמתי את המפתחות? אני בעולם הגשמי והמפתחות, אנחנו שנינו מטיילים על אותה מדרכה, אז אני... לזכור דברים שאני לא רואה אותם, אני לא שומע אותם, ערכים, מוסריות, עניינים גבוהים, זה לא בדיוק בגובה העיניים. עכשיו צריך לעשות עבודה, לקרב אותם, שזה יהיה בגובה העיניים, ואז הנפש תוכל לזכור אותם בדיוק כמו שאני זוכר, איפה שמתי את המפתחות. את, על העבודה הזאת הוא הולך לדבר עכשיו. זה באות י'. כבר, מה?
כשאדם עשה חטא וחוזר בתשובה,
כן.
איפה התשובה על הפגם באמונה שגרם החטא?
אפשר לומר, יותר נכון לפי רבי צדוק, על השכחה. Okay. הוא צריך לחזור על השכחה. בזמן בית המקדש, אז על השגגות היו מביאים חטאת. אם זה שגגה של עבירה חמורה. יש תשובת המשקל על שכחה, זה עבודה, אבל זה עבודה גדולה. אני אחזור עוד פעם על השאלה. יוצא מזה שכל עבירה מורכבת משניים. מהשכחה ומהמעשה. עכשיו, את המעשה, אני אומר, אני מתחרט, עוד פעם אני לא אעשה. אני לא יכול להבטיח שאני עוד פעם לא אשכח. אבל אני אשתדל לא לשכוח. אבל עצם השכחה היא סימן שאני לא עבדתי מספיק בכללי, ולכן שכחתי. אז אם ככה, אז על איך אני מתקן את זה? קודם, כשקראנו את הקטע הקודם, והזכרנו את רבן יוחנן מזכאי, שהוא אמר שלא איראני אדם, אז אני אמרתי שיש הרבה מה לדבר על זה, אבל בוא נמשיך בינתיים ככה. בדיוק חשבתי על זה, מה שאני הולך להגיד עכשיו. וחשבתי שזה לא נחוץ להגיד, אבל אני רואה שזה כן נחוץ להגיד את זה. יש מה בעל שם טוב, פעם למדנו את זה. נדמה לי שהמאור עיניים הביא את זה, הרבי עם צ'רנוביל, אני לא זוכר. הרבי פיאסצה גם הביא את זה. יש לזה הרבה וריאציות. קודם כל, הם אומרים בשם הבעל שם טוב, שבן אדם שמתחבק שהוא חוטא, עמוק, עמוק עמוק בפנים, הפחד שלו זה מהשם יתברך. ובאמת זה שהוא מתחבא לא עוזר לו, הוא לא היה אמור להתחבות. בהכרה הגלויה שלו הוא עושה איזו רציונליזציה, והוא פוחד כאילו מבני אדם, אבל בעצם מה שדוחף אותו לפחד, זה לא שפלוני לא יראה אותו, או שבני אדם לא יראו אותו, אלא שהוא לא יראה. כי זה דבר לא יפה לראות. זה בעצם מה שקורה שם. וכלפי מי זה דבר לא יפה להיראות? כלפי עצמו וכלפי הקדוש ברוך הוא. זה בעצם העניין. רק כשזה מתגלה אצלו, אז הוא כאילו יתחבא במרתף. הוא ילך ליער, אני יודע, הוא יעשה את זה מתי שאף אחד לא רואה. והם אומרים עוד דבר. נדמה לי שגם זה, גם זה אומרים בשם הבעל שם טוב. כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם, אז קודם כל... אפשר לעשות עם זה עבודה. כל פעם שבן אדם רוצה לחתור, והוא הולך להתחבות שלא יראו אדם, הוא יכול לגרום שזה יהיה התזכורת שלו, שהוא ייזכר בקדוש ברוך הוא. אז זה כבר תשובת המשקל. אבל יש עוד אמרה מהבעל שם טוב.
זה לפני החטא.
מה?
זה לפני החטא.
זה עכשיו לפני החטאים הבאים. אז מה הוא יכול לעשות? עכשיו יש אבל עוד דבר, גם אומרים את זה בשם הבעל שם טוב, ועל זה למדנו הרבה. קורה לפעמים שבן אדם, רוב הזמן אנחנו לא מרוכזים. מתי שאנחנו לא באמת בתוך עבודה מדויקת, לא צריכים לשבור את הראש על משהו, שאנחנו הולכים ברחוב, אם יעצרו אותנו ויגידו, לפני שתי דקות, לפני 120 שניות, מה חשבת? מה נגיד? לא? אם יעצרו אותי באמצע, אם מה חשבת עכשיו, זה כמו שמעוררים מישהו מהחלום. אז את המילה האחרונה אני אוכל להגיד. אבל אם ישאלו אותי מה חשבת לפני שתי דקות, לא יודע. זאת אומרת שאנחנו הולכים ובוהים. למעשה אנחנו ישנים כל הזמן. וזה לא לכתחילה. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה איתו פנים אל פנים. ושנחיה איתו, שנחיה בתוך האמונה, שנרגיש כמו שמישהו, נגיד, תחשבו על זוג שהרבה הרבה שנים לא היה להם ילדים ונולד ילד. אחרי 15 שנה נולד ילד. אז לא שייך להגיד שביחד עם כל הריצות ועם כל הסידורים ועם העבודה היומיומית ועם הכל, חלק במוח חושב כל הזמן על הילד. זה מציאות, אי אפשר להכחיש את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאצלנו יהיה דבר כזה כלפיו. זה הזכות שלנו. בזה אנחנו מתקרבים אליו, ובזה אנחנו מקדשים את המציאות. אנחנו מקדשים אפילו את האוויר שאנחנו נושמים. זה מה שהשם רוצה, אבל מה? אנחנו בוחרים בכלום. אנחנו בוחרים לא לבחור. אנחנו הולכים ברחוב ולא יודעים מה עושה, מה קורה איתנו. אז אם היה לנו זכות, אז הקדוש ברוך הוא היה מעורר אותנו, היה מביא לנו איזה משהו, היינו פוגשים איזה צדיק בדרך. כן? אני אומר, וואי. זה היה מזכיר לנו את הקדוש ברוך. או שהיינו מוצאים דף של סידור קבוע, מתגלגל על הרצפה. גם היה מזכיר לנו, כתוב שם שם השם. היינו מוצאים דף של חומש. אבל אין לנו זכות. אז מגיע מול העיניים שלנו דבר ערווה. כן, או איזה כומר עם צלב גדול, או איזה משהו, כל מיני דברים כאלה ש... כאילו... וזה מעורר אותנו. אבל בעצם מה הכוונה? הכוונה לעורר אותנו. זה לא הכוונה שנלך אחרי הערווה. הכוונה היא שנתעורר ושנזכר בקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר שם דבר מעניין. על זה למדנו פעם.
זאת המותיות, להתעורר.
נכון. אורה. אורה. אורה, אורה. תתעורר כבר. עכשיו הוא אומר שם דבר מפליא. הוא אומר שהיצר הרע הבא, חזל אמרו שהוא דומה לזבוב. מי מצליח להיפטר מזבוב בלי להרוג אותו? הוא תמיד מגיע עוד פעם. למה יצר הרע מגיע עוד פעם? כי הבן אדם הוא יכול להיות דתי וצדיק וכל זה, אבל כשמגיע לו דבר לא אגון, אז הוא אומר לעצמו אסור, הוא מסיח את הדעת. זה לא מספיק. לא בשביל זה היצר הרע הגיע. היצר הרע הגיע כדי שתיזכר בקדוש ברוך הוא, לא כדי שתיזכר בשורה בשולחן ערוך. אם אתה נזכר שזה אסור, זה לא מספיק, אתה צריך להיזכר שהשם לא רוצה. לא סתם שזה אסור, כי זה לא נורמטיבי. ואם אתה נזכר באמת בגלל שהשם לא רוצה, אז איזשהו זמן מסוים יהיה לך מנוחה ממנו. כי הוא לא רוצה להזכיר לך עוד פעם את השם. לא השליחות שלו. השליחות שיכול להשכיח אותך את השם. אם הוא רואה שזה מזכיר... עכשיו, את זה אפשר להשתמש בתור תשובת המשקל לשכחה. להפוך את הדבר שמשכיח לדבר שמזכיר. ויש מזה עוד הרבה 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 לדבר על זה, הרבה... את הדבר המרגיז. הדבר המרגיז הוא בעצם הדבר הכי משכיח. לכל אחד יש את הדבר שמרגיז אותו. כן? לכל בן אדם יש משהו שהכי הרבה מרגיז אותו. ברגע שהוא באמת מתרגז, אז הוא הכי הרבה שוכח את השם. זה המציאות. אם הוא משתמש בדבר המרגיז במקום... הרי הדבר המרגיז מזעזע אותנו ומוציא אותנו מהשגרה. אז אם זה מוציא אותנו מהשגרה, אפשר להשתמש בזה כשעון מעורר.
זה דומה בדומה מרפא. זה דומה בדומה מרפא.
כן. מזכיר הומאופתיה. אפשר להשתמש בדבר מרגיז, בדבר משכיח, כדבר מזכיר. בהחלט. אם רק רוצים. זה עבודה ביום יום. אבל העיקר מה שהוא אומר, בסוף הוא מגיע לנקודה, בסוף, אתה שמדבר על קבלה ועל פשט ועל כל זה, אז הוא אומר שיהודי, אפילו שהוא לא אוחס בקבלה והוא לא מזוכח ולא זה, צריך לקחת לעצמו זמן כל יום להתבונן בגדולת השם ובאחדות השם, ולזכור שהשם תמיד איתו, ומתוך זה ללכת לעשות את כל הדברים הפשוטים, את כל המצוות הפשוטות ואת התפילות הפשוטות וכל זה, אבל הכל מתוך הסתכלות כזאת. אז הכל, אז הוא מתחיל לעלות. זאת אומרת שיש לנו שתי עבודות. יש עבודה אחת של בסיס, כמו שבונים בניין, עושים יציקה, ככל שהיציקה היא יותר עבה והיא יותר, יותר ברזל והיא יותר משמעותית, אז אפשר לבנות על זה יותר קומות. ככל שהבסיס יותר חזק, אתה יכול לעלות למעלה, יותר גבוה. אתה תוקע בזנת באדמה, ככל שאתה תוקע אותו יותר עמוק, אתה יכול לשין עליו דבר יותר כבד. ככה זה. אז זה צריך להיות, זה עבודה אחת. עבודה אחת צריכה להיות שכל יום לקחת 5 דקות, 10 דקות, כל אחד כמה שהוא צריך, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. כמה הוא גדול, כמה הוא טוב, כמה הוא אחד, וכמה חוץ ממנו אין כלום, אנחנו כל הזמן בידיים שלו. וכמה הוא אוהב אותנו. וגם להגיד תודה על כל הדברים הטובים שהיה לנו בחיים. זו עבודה אחת. העבודה השנייה, זה כשכבר נמצאים בכל מיני מקומות, וכבר מגיעים כל הדברים המרגיזים, והדברים המעצבנים, והדברים המפתים, וכל זה, להשתמש בהם כדי לחזק את מה שעשינו באותו רבע שעה. זה פחות או יותר הסיסטמה שלו. עכשיו נראה באות י', יש לנו עוד כמה דקות, נכון? הוא כבר בראש ספר החינוך מנה מצוות האמונה בהשם מן המצוות התמידיות שחיובן תמיד. ומי הוא הכוונה אבל? זה לא מי הוא בעברית. כוונתו הוא שאין לך רגע אחד שיוכל להיבטל מזה שלא להאמין בהשם יתברך עשה שלום. הוא לא מדבר על זה שצריך להתרכז כל הזמן שהשם נמצא. אף אחד לא יכול להתרכז כל כך הרבה. רק הוא מתכוון, כמו בכל המצוות, הרי בספר החינוך, איך הוא בנוי? מה הסיסטמה של ספר החינוך? על כל מצווה הוא אומר מי חייב במצווה ומתי חייבים במצווה. נגיד אם הוא מדבר על מצווה של סוכה, אז המצווה שלה זה מי ט"ו בתשרי, עד כ"א בתשרי. מי שיעשה סוכה בחנוכה זה לא מצווה. כן? וכן הלאה. עכשיו, כשהוא מדבר על המצווה של האמונה, אז הוא אומר שהיא תמיד מצווה. זה לא, אין מצווה להאמין בהשם דווקא בחודש אלול או בחודש תשרי. יש מצווה להאמין תמיד. הוא לא מתכוון שתמיד, תמיד זאת אומרת שתמיד שייך המצווה הזו. אבל לא שתמיד אתה צריך לחשוב רק על השם. בן אדם לא יכול להגיע לזה. ולא על תמידות המחשבה באמונה. אז זה פשטות, מה שכתוב בספר החינוך. אך, הוא אומר, לעניין להגיע לשלימות האמונה... מה זה שלמות האמונה? מה אמרנו? לא אמונה שלמה, שלמות האמונה. שהאמונה תפעל ותשפיע על כל המערכת של האדם, להגיע לשלמות האמונה, צריך תמידות ההתבוננות בזה, ובירור אמיתותו אצלו. הוא צריך כל יום להתבונן וכל יום לבדוק אם הוא באמת מחזיק בזה באמת. הוא אומר כאן תמיד, אבל אחר כך הוא אומר זה כמו קורבן תמיד. קורבן תמיד זה לא תמיד, זה פעם בבוקר, פעם בערב. בשביל זה יש לנו קריאת שמה בבוקר וקריאת שמה בערב. זה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ובזה לא יהיה מקטני המנה, שזה כלל התורה כולה, שלימות האמונה. פיינחו פה משהו לא נכון. ויין לאל סוף סימן ג' זה צריך להיות לקמן סוף סימן ג' כי כל הסימנים האלה, אנחנו כבר ביוד, זה סימנים חדשים. הסימן פה זה מה שהם כתבו על זה פרק, והג' זה עוד כמה דפים הלאה, אין לכם את זה בכלל, זה לא... צריך מאוד להיזהר שעושים דבר אחרת. ועוד יש בזה שבכל עת שמתבונן בזה, הרי כי יהיה מצוות עשה. אז זאת אומרת, זה שאני אומר שזה תמיד, אז זה לא משנה אם זה ביום או בלילה, ביום חול או בשבת, אם מי שעשה קידוש באמצע השבוע, הוא לא קיים שום מצווה. אז זה תמיד, אם קיימת, זה תמיד מצווה. אי אפשר לבוא לך בתביעה שזה יהיה צריכה נונסטופ. אבל מתי שאתה מקיים את זה, יש לך מצווה. ועל דרך שכתב בראש ספר יראים, של ספר קדמון, בשבח מצוות היראה, לפי שיוכל לקיימה 1,000 פעמים ביום, אין שם. מצוות היראה אפשר לקיים 1,000 פעמים ביום. יש יותר מ1,000 דקות ביום. הוא בעל הלכות גדולות ורמב"ן שלא מנו מצוות עשה דאנוכי מפני שהיא עיקר כולל, מנו כנגד זה, ככה צריך להסביר, אזהרת לא תעשה דישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. וכאן יש שאלה גדולה. הם לא ספרו את אנוכי בתור התרי"ג, כי הם קיבלו את אנוכי ככותרת. דיברנו על זה פעם ראשונה שקראנו, שאם אתה, יש לך כותרת, נגיד, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף, הנחושת, התכלת, והארגמן, וכן, עכשיו אני לא יכול לספור ככה, הראשון זה התרומה, השני זה הזהב, השלישי זה הכסף, אפשר לספור ככה, הכותרת לא נספרת ביחד עם הפרטים, זה טעות, זה טעות בהבנת הנקרא. אז הם אמרו, הפסוק הנוכחי של עשרת הדיברות, הוא כותרת לכל תרי"ג מצוות. איך אפשר לספור אותו במספר תרי"ג? בלעדיו צריך להיות תרי"ג. הוא כותרת. עכשיו, גם הפסוק ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, הוא כותרת לכל מצוות לא תעשה. יש עשה מצוות לא תעשה, ואת הפסוק הזה הם כן סופרים. זו שאלה גדולה. תכף נראה, אחרי הסוגריים הוא מדבר על זה. וביאר הרמב"ן שעניינו שלא לשכוח עיקר אלוקות, לכפור או להסתפק בו. זה היה קל מאוד להגיד את זה לדור שיצאו ממצרים, שראו כל כך הרבה ניסים ונפלאות, שלהגיד להם, אל תתבלבלו ואל תכפרו. אבל צריך הרבה הקשנות יהודית לסחוב את זה עד היום. כן.
גם אז הם התבלבלו.
הם כן התבלבלו. כן.
כן,
הם התבלבלו, ועוד איך. אני אומר שקל להגיד להם את זה. לנו אפילו להגיד את זה, זה קשה, זה כאילו... מצד שני, אנחנו כבר ראינו אחרי כל, אנחנו כבר אחרי כל הבלבולים, וראינו שמכל הבלבולים לא יצא כלום, אז כאילו אנחנו בוגרים יותר. עם ישראל בכללותו, למרות ירידת הדורות, הוא עכשיו הרבה יותר בוגר מה שהיה בתחילה, כשיצא ממצרים. הם עוד לא ידעו מה זה אומר בכלל להיות יהודי. רואים את זה בעוד כמה פרשיות אחרי זה. ועיין שם, כתב שם הרמב"ן כותב, דנכפלה העזרה במה שנאמר עוד, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו. והוא המקרא שזכרנו למעלה לעניין אמונת ההשגחה, כמו שסיים בו בעניין בפירוש, ואם כן יש לומר שהן עזרות שונות, אחת לאמונת עיקר מציאותו יתברך, והשני לאמונת ההשגחה שכפל עליה שם מצוות עשה גם כן כמו שנתבהר. אולי נחזור להערה הזאת עוד פעם, היא עם פלפול כזה שבתוך סוגריים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה כי אין הרבה זמן, אבל העיקר מה שאני רוצה להמשיך הלאה, הטענה שטענו עכשיו, הרי גם מי שאמר לך פן תשכח זה כותרת, אז למה הם סופרים את זה ביחד עם המצוות לא תעשה? אומר רבי צדוק, והנה, זה גם כן עיקר כולל, זה סך הכל כותרת, אלא שלעניין העזרה ומצוות לא תעשה, לא הוציאוהו מהכלל, כמו שמנו עזרת עבודה זרה. למעשה, כתוב בקדמונים, רבי סעדיה גאון מביא את זה, זה מובא בתניא, כולם מכירים את זה מהתניא, אבל זה כתוב בקדמונים. חז"ל אמרו שאנוכי ולא יהיה לך שמענו מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. את יתר הדיברות שמענו לא ברור, ומשה רבנו היה צריך לחזור על זה עוד פעם. זה הפירוש הפשוט, לפי הפשט. שמענו את הכל כזה ביחד, אבל את הדיברות של אנוכי ולא יהיה לך שמענו ברור לגמרי מפי השם. למה דווקא את שני אלה? אז נראה רבי סעדיה גאון אומר, שאנוכי זה הכותרת של כל מצוות עשה, ולא יהיה לך זה הכותרת של כל מצוות לא תעשה.
כתוב בזוהר.
כתוב
שבקיום כל מצוות תעשה, מקיימים גם את האנוכי.
נכון, וכשכל עבירה שעוברים, על זה יש בתניא 8 פרקים.
והפוך, לקיים את הלא לשמור זה להישמע מכל הלאה.
כן, כן, כן. זה מה שהרמב"ן גם כותב. וזה בעצם הפסוק, ישמר לך פן תשכח, לביל תשמור מצוותיו. זהו, אז עד כאן, אז שניהם כותרות, כן? אבל בכל אופן, אם יבוא מישהו ויאמר שמצוות עבודה זרה לא לספור בגלל שהיא כותרת לכל מצוות לא תעשה, לדעתכם הוא צודק או לא צודק? אה? הוא צודק.
יש לו מעשה מסוים.
או, זהו. היות שיש בזה מעשה ספציפי, אז את המעשה צריך לספור. זה כמו המצווה של עובדו בכל לבבכם. יש מצווה אחרי השם אלוקכם תלכו. אי אפשר לספור את זה בתור מצווה, כי זה כותרת. אבל אחרי זה כתוב, ולעובדו בכל לבבכם, או אותו תעבודון, אחרי השם אלוקכם תלכו, ואותו תעבודון, אותו תעבודון כן אפשר לספור, כי זה המצוות עשה של תפילה. היות שיש לזה מעשה ספציפי, שהכותרת כוללת בתוכה גם עשייה ספציפית. אותו דבר הכותרת של לא לעבוד אלוהים אחרים, היות שיש בזה גם עשייה ספציפית, אפשר להעמיד פסל ולהשתחוות אליו, פשוט טכנית, בלי הרבה חוכמות, אז אי לזאת צריך לספור את זה. אז בשביל זה הוא אומר, במצוות לא תעשה, אפשר לספור את הכותרת של עבודה זרה, וכמו שאפשר לספור את הכותרת של עבודה זרה, אפשר גם לספור את הכותרת של לא לשכוח. כי שכחה, יש בה שני דברים. יש דבר אחד, אם שכחתי משהו, סימן, שכחת אותי. סימן שאתה לא אוהב אותי, נכון? אם היית אוהב אותי, לא היית שכח אותי. זה כותרת. את זה אי אפשר לספור. אבל יש עניין ששכחה, שזה דבר טכני, זה סוג של הזנחה כזאת, שהבן אדם לא עובד קשה בשביל לזכור, והוא שוכח. ואז הוא יכול לשכוח כל דבר. שכחתי. ואת זה, היות שיש לזה, זה מצוות לא תעשה, אז אין לזה עשייה ספציפית, אבל יש לזה אי עשייה ספציפית. יש לזה הזנחה ספציפית בנקודה הזאת שיהודי צריך להתבונן בדעתו, כמו שאמרנו, כל יום. החפץ חיים אומר שזה דין דאורייתא, הוא אומר שאסור ללכת לאכול ארוחת בוקר אם לא חשבו על גדולת השם ועל כל הטובות שהוא עשה לנו. כי לפני שמקיימים את המצווה שהעיר המזרח והתחייבתי לקיים אותה, אם עוד לא קיימתי אותה, אני לא צריך ללכת לאכול. כן? כמו שלא אוכלים לפני תפילת השחר. ככה החפץ חיים כותב. כותב את זה בספרי המוסר, לא בספרי ההלכה. אבל על כל פנים, זה חיוב, והשכחה זה להזניח את החיוב הזה. אז את זה אפשר לספור בתור מצווה לחוד. שמכל מקום שייך להזיר על זה, גם לפי דעתו, גם לפי דעתו של הרמב"ן, שאת הכותרות לא מכניסים, אבל כותרת כזאת אפשר להכניס. ולפי מה שנתבהר כי לא שייך ציווי באמונה, הוא אומר מצד אחר, לא בגלל שזה כותרת, רק אם שוכחים את האמונה, אין מי שיצווה ציוויים. וכשאין מי שיצווה ציוויים, אז אין מי שיבוא ויגיד תזכור את האמונה. מי אמר לי לזכור את האמונה? מי אמר לי לזכור את האמונה? אם אני טוען שמישהו מצווה עליי לזכור את האמונה, אז כבר זכרתי את האמונה. זה כבר פרדוקס לוגי. אז לכן הוא אומר, כוונת העזרה על השמירה עצמו שלא יבוא לידי כך. שישמור את עצמו שלא ישכח. עכשיו אתה לא שוכח. וכל מה ואתה באמת יודע שיש אלוקים, ואלוקים באמת מדבר אליך. כל מה שהוא מבקש ממך, עכשיו אתה במקום טוב, תשמור שתישאר במקום הטוב הזה כל הזמן. זה אפשר לספור. ודבר זה העזרה גדולה, כוללת מה שאמרו חז"ל הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. וביארו בגמרא ספרי מינים. עבר הזמן. והוא בכלל מה שאמרו, אנחנו נשאיר את זה פה, כי כאן מתחיל, האות י"ב היה צריך להיות פה בעצם. אנחנו נשאיר את זה פה. מי שצריך לברוח משוחרר.